דף י"א עמוד ראשון, למטה, חקירה שנייה. חקירה שנייה היא קרובה אל שאלת מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור במסכת חגיגה, פרק אין דורשים, דף י"א עמוד שני. והנה, אחר כך אם ירצה השם נסביר בעזרת השם מה פירוש מה למטה, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור בעזרת השם. והנה להיות השאלה הזו עמוקה מאוד, אשר כמעט מסתכן האדם ויעמיק הסתכלותו בחקירה זו. קצת רמזנו שוב שעבר למה זה מאוד מסוכן, מפני שבחקירה הראשונה אז הרב לימד אותנו שבעצם השאלה והתירוץ שלו מתחילים מעת שעלה ברצונו התברך לברוא את העולמות. החקירה הראשונה עוסקת מהעת שעלתה במחשבתו התברך לברוא את העולמות. לפני שעלה ברצונו לברוא את העולמות אסור לנו בשום פנים לחשוב ולדבר ולחקור, רק משעה שעלה ברצונו לברוא את העולמות, משעה שהוא חשב לברוא את העולמות, מאותו רגע מותר לחקור. חקירה שנייה יכולה להביא את האדם להתעסק במה שהיה לפני שעלה ברצונו, וזה דבר שהוא מאוד מסוכן, כמו שתכף בעזרת השם הרב יבאר. והנה להיות השאלה הזו עמוקה מאוד, אשר כמעט מסתכן האדם, כן? וזה דבר שהרב לא הזכיר אותו בחקירה הראשונה. בחקירה הראשונה הרב לא אמר שיש סכנה, הוא שאל שאלה וענה תשובה, הוא לא אמר שיש סכנה או משהו כזה. פה הוא אמר שזה מאוד מסוכן החקירה השנייה, והסברנו למה. מפני שוב, בחקירה הראשונה אדם מתחיל להתעסק משעה שאלתה במחשבתו התברך המחשבה הזאת לברוא את כל העולמות, מאותו רגע מותר לחקור. אבל פה החקירה הזאת היא עוסקת כביכול, אם הוא רוצה להעמיק בחקירה השנייה הוא יכול להגיע עוד לפני שעלה ברצונו, וזה דבר שיכול להסתבך איתו, כמו שהרב תכף בעזרת השם ירמוז את זה. בעניינו, כאשר התקיעו חז"ל במשנה נזכרת למעלה, כל המסתכל בדלת דברים אלו ראו לו שלא בא לעולם, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור. והזכרנו שהוא שעבר כמו שביא גם הכרם שלמה, שבעצם עיקר החקירה הזאת מתבססת על שאלת מה לפנים, מה לאחור, ולא מה למעלה, מה למטה. בסדר? כי מה למעלה, מה למטה, זה דבר שהוא שייך לענף ב' יותר, למה שהרב יבאר בענף ב'. מה לפנים, מה לאחור, זה מה שהרב אומר כאן, שזה מאוד מסוכן להתעסק עם זה. תכף הרב יסביר. וכל שלא חס על כבוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולם. זאת אומרת, אם אדם יתעסק בדברים שהמעציל קבע שאסור להתעסק איתם, נמצא שהוא יכול לקלקל. כמו שאדם בא לעולם הזה, אז התכלית ביאת האדם בעולם הזה היא לתקן ולא לקלקל, כן? אז עדיף כבר, אם הוא יכול חס ושלום לקלקל, עדיף שלא בא לעולם, לא מתקן ולא מקלקל. איך אומרת הגמרא בקידושין דף למתת עמוד שני, ישב אדם ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כאילו עשה מצווה. כן, עדיף שיפעים שאדם לא יעשה כלום, אילו, העיקר אתה אל תעשה כלום, אתה רק איפה שאתה נוגע אתה מזיק. ועל כן לא נוכל להרחיב ולהעמיק בחקירתם. זאת אומרת, הרב גם פה בחקירה השנייה רומז שהתשובה בחקירה השנייה, התשובה לשאלה שהרב תכף מציג, היא לא יכולה להיות מוחלטת. אמנם נבהר בעזרת השם ראשי פרקים כמציץ מן החרקים בלתי הסתכלות בדברים העמוקים, והמשכיל על דברינו אלה ימצא טוב טעם ודעת אם יבינהו. אסביר הרב, מיני עניין החקירה הזאת, אשר שואלים למה בריאת עולם הזה היה בזמן שהיה ולא קודם או אחר כך. זאת אומרת, החקירה שהרב אמר שהיא יכולה לסכן את האדם, היא השאלה ששואלים כולם אלה שהתעסקו בחקירה הזאת, למה בריאת עולם הזה הייתה בזמן שהיה ולא קודם או אחר כך. למה הוא נברא דווקא לפני 5,000 שנה, ב-767, התשס"ז? למה לא לפני כן? למה לא יותר מאוחר? ולכן צריך שתדע את השם ובאר בחיבורנו. אז קודם כל הרב מציג איזו הקדמה מסוימת, ואז אחר כך נראה נעיין אם יש על זה תירוץ בפועל לשאלה הזאת. אז השאלה שהרב מציג בחקירה השנייה היא, שהחקירה הראשונה הרב שאל למה בכלל צריך לברוא את העולם. הרי שהרב ענה, אמר בחקירה השנייה, למה אבל דווקא לפני כך וכך שנים? למה העולם הזה נברא לפני 5,767 שנה? אז הרב אומר, לכן צריך שתדע את אשר נבהר בחיבורנו, והוא כינה נודע כאור העליון, למעלה למעלה. תמיד שהמקובלים רוצים לכנות איזה שפע אלוהי, שפע רוחני, בלתי נתפס בשכל האדם, אז הם מדמים אותו לאור. בדרך כלל לאור, לפעמים גם למים. בזוהר הרבה יש, והיא מבדיל בין מים למים. ומדובר שם על כל מיני סוגים של שפעים רוחניים, שהרב מבאר אותם בשער אחד פרק ב' ובכמה מקומות. בדרך כלל השפע הרוחני הוא מתקנה בפי המקובלים בשם אור. למה? האור זה דבר שהוא גשמי. עובדה שהעין שלנו שהיא גשמית ביותר, היא רואה אותו. אז למה בכל זאת הם מזמים אותו לאור? כנראה שהאור, אפילו שהוא גשמי, אבל הוא כותב רבי יוסף ירגז ושומר אמונים, שהאור הוא היקר שבמוחשים. זאת אומרת, ביחס לעצמים הגשמיים שאנחנו תמיד רואים, אז הדבר שהכי מזכיר רוחניות זה האור. כן, הוא הכי קרוב לרוחניות. לכן השפע הרוחני שהרב מסביר, אז תמיד הוא מכנה אותו בשם אור. אבל לא ששם יש אורות, כן? אין שם אורות, ולא צבעים, ולא אותיות, ולא איברים, שום דבר. כמו שאמרנו, כל חוכמת הקבלה היא מתבססת על תורת המשל בלבד. אנחנו מתעסקים, מצווים להתעסק במשל, והמשל הוא יפעל בנמשל. כמו שאדם מזיז חבל, הוא מנענע אותו מהקצה שלו, ובקצה שלו הוא גם כן זז. המשל פועל בנפעל בעולמות העליונים. אז תמיד השפע הרוחני שהרב רוצה להגדיר אותו בתואר כזה או כזה, תמיד הוא מכנה אותו בשם אור. גם פה, את האינסוף ברוך הוא, איך הוא יגדיר את השפע שלו, אז כדי להמחיש לאדם עד כמה שהוא יקר, אז הוא ממשיל אותו לאור, שהוא יקר שבמוחשים. ככה הלשון הזהב של רבי יוסף ירגז.
גם הגימטריה של אור זה רז.
יפה מאוד, השתבח שמו, נפלא ביותר. כי האור העליון, עוד דבר חשוב במושג הזה שהרב קורא לו אור עליון, גם כן זה משל, תמיד שהרב רוצה לכנות איזה שפע מסוים, רוצה להראות יתרון של שפע ביחס לשפע אחר, פחות ממנו, אז הוא קורא לו עליון, מכנה אותו עליון. למשל, הוא רוצה להגדיר שתי שפעים, ספירת החסד וספירת הגבורה. החסד הוא יותר רך, אז הוא לפעמים נראה שהרב קורא לחסד ימין והגבורה שמאל. כן, כי ימין היא יותר משובחת, כל פניות שאתה פונה אינו הם אלא לימין. הימין היא יותר משובחת מהשמאל, אז הרב רוצה להגדיר שפע מסוים שהוא מעולה מחברו, אז הוא קורא לו ימין ושמאל.
ובעצם צדדים.
מה?
ובעצם צדדים.
בעצם צדדים, נכון. גם הצדדים זה דבר שהוא משל. אז כמו שאמרנו שימין היא מעולה מהשמאל, ככה גם עליון תחתון, שהרב רוצה להגדיר שפע מסוים ולהמחיש לנו כמה הוא איכותי וזך, אז הוא קורא לו עליון. ושוב, גם המושג הזה של עליון תחתון, גם זה בחינה של משל. אז גם אור וגם עליון זה שתי מושגים של משל בעצם. אין שם אורות בעולמות העליונים. יש שם רוחניות דקה בלתי נתפסת. אדם, כל עוד שהנשמה בתוך הגוף, היא לא יכולה להבין מה זה ספירה, מה זה אור, שהרב מגדיר אותו, מה הנמשל של האור. בסדר? אז הנה נודע כי האור העליון למעלה, למעלה. עד אין קץ, הנקרא אינסוף, שמו מוכיח עליו, שאין בו שום תפיסה, לא במחשבה ולא בהרהור כלל ועיקר. והוא מופשט ומובדל מכל מחשבות, כי כל מחשבה של אדם, למשל, עד שאדם חושב, אז המחשבה הזאת היא מורכבת מכמה דברים, וגם חייב להגשים את מה שהוא חושב, מפני שהכוח המדמה שהמעציל טבע באדם, יש לו אחד מהדברים שמרכיבים את המחשבה של אדם, זה כוח מדמה. כשאתה מנסה להסביר לו משהו, הוא מיד מנסה לצייר את זה במחשבה. ועלו באינסוף ברוך הוא לא שייך שום ציור, ואת מחשבה תפסבך כלל. אז ממילא זה המחשבתו התברך, שאנחנו אומרים שעלה במחשבתו התברך לברוא את העולם, זה לא מחשבה של אדם, כי המחשבה של האדם היא מורכבת. אמרנו שיעור שעבר שאסור לחשוב שהאינסוף הוא אחד מורכב מחלקים, שזה כותב הרמק בספר אלים הפרק ד', שזה אבון פלילי מי שחושב ככה, שהאינסוף ברוך הוא לא אחד מקובץ מחלקים, ולא חלקים מרכיבו. בסדר, זו אחד בתכלית האחדות, עד שיהיה אפשר לתפוס את זה במחשבה שלנו. אז הוא, האינסוף ברוך הוא, מופשט ומובדל מכל מחשבות. והוא קודם אל כל הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. כן, הרב פה, מי ששם לב, נקט ארבע לשונות כנגד אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כנגד דלת עולמות הידועים, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, שעוד נדבר עליהם בלי סוף, בעזרת השם. ולא היה בו זמן התחלה וראשית. כי תמיד הוא נמצא וקיים לעד, ולעומת זאת, הזמן זה דבר שהוא גשמי, זה דבר שהוא נברא. תמיד שאדם מגדיר את הדבר במשל של זמן, זמן זה דבר שקדם לו ההיעדר, כמו שהמשלנו שיעור שעבר, שאדם אומר, עכשיו השעה 9:30 נניח. אז לפני דקה לא היה 9:30, היה 9:29. אז הזמן הזה קדם לו מציאות של היעדר, הוא לא היה לפני כן. זאת אומרת שהוא נברא. כל פעם הזמן מתחדש ובא. אז קדם לו מציאות היעדר, זאת אומרת שהוא לא היה לפני כן, ממילא הוא לא אינסוף, כי אינסוף תמיד היה, היה ובהיה, לעולם ולעולם מעולמים. אז האינסוף לא היה בו זמן התחלה וראשית, כי תמיד הוא נמצא וקיים לעד ואין בו ראש וסוף כלל. כן, זה רק הרב נכנס לאט לאט לתירוץ. השאלה הייתה, למה העולם הזה הוא נברא דווקא לפני כך וכך שנים? זו הייתה השאלה. הרב מציע הצעה ותכף הוא נכנס לתירוץ. והנה מן האינסוף נשתלשל אחר כך מציאות המאור הגדול, הנקרא אדם קדמון לכל הקדומים, כמו שנבהר בענף ג'. עוד פעם, והנה מן האינסוף נשתלשל אחר כך, והסברנו שיעור שעבר מה פירוש נשתלשל, שזה משל באלמה, זה רק מראה לי תמונת מצב, שאני רואה את האינסוף מחיה את העולם שנקרא אדם קדמון, אז זה מראה לי מציאות כביכול שה... העולם הזה שנקרא אדם קדמון הוא השתלשל מהאינסוף. בדיוק, כביכול שהוא השתלשל, כן, שהוא היה כלול בתוך האינסוף והאינסוף שלשל אותו למטה, וזה דבר שהוא לא נכון, כי לעולם כל העולמות והפרצופים והספירות שאנחנו נלמד עליהם, הכל הם בריאה של יש מאין גמור, בסדר? הם לא היו בכלל, ובתחילה הם עלו במחשבה ואחר כך הם יצאו לפועל, אבל זה לא דבר שהיה באינסוף השתלשל, שאמרנו שהאינסוף הוא לא אחד מקובץ מחלקים, בסדר? אחר כך, והנה מן האינסוף נשתלשל אחר כך מציאות המאור הגדול, הנקרא אדם קדמון לכל הקדומים, כמו שנבאר בענף ג'. זאת אומרת, העולם הראשון שברא מאציל ברוך הוא, שהרב מכנה אותו בתור בשם אור אינסוף ברוך הוא, העולם הראשון שהמאציל ברא אותו, קוראים לו אדם קדמון. והוא נרמז בקוצו של יוד, כמו שאתם רואים לפניכם את הסרטוט הזה. אם נסתכל רק שנייה בסרטוט, אז רואים ששם הוויה, שהזכרנו כמה פעמים, שיש שתי אפשרויות לרב להמשיל לנו את המערכת של העולמות הרגילים, את המערכת ההנהגה של המציל יתברך. יש לו שתי אפשרויות להמשיל לנו את זה. אחד זה על גוף האדם, כמו שכתוב בספר איוב, שמבשרי יחזה אלוה, מהבשר שלי, מהגוף שלי, אני יכול כביכול להבין פחות או יותר הדרך המשל איך המעשיל ברא את העולם. זה דרך אחת. דרך שנייה, על ידי האותיות הרב יכול להמשיל לנו גם כן דברים אחרים. יש דברים שאני לא יכול להמשיל את זה על גוף האדם, אז ממשילים על זה את הסוגיה, את הדרוש, ממשילים את זה על ידי אותיות. הרבה פעמים, או שאני עובד עם גוף האדם, או שאני עובד עם אותיות ושמות הקודש. העולם הזה שקוראים לו אדם קדמון, רואים שהוא נרמז בקוצו של יוד, כן? נדבר כרגע איפה שכתוב עולמות, כן? המעציל ברא חמישה עולמות. באופן כללי ביותר יש רק חמישה עולמות. בענף ב', בעזרת השם, אנחנו נדבר יותר בפרטות. אבל כרגע מה שהרב הזכיר, הוא הזכיר רק את העולם הזה שקוראים לו, הוא כתב בראשי תיבות אק, שזה ראשי תיבות אדם קדמון, כן? אתם רואים את זה בציור. האדם קדמון הוא נרמז בקוץ של היוד. זאת אומרת, לרוב גודל אלמו, אז אפילו אפשר להמשיל אותו בתור אות ספציפית מיוחדת שמציגה אותו. אז הוא נרמז רק בקוצו של יוד. זה כתוב בזוהר, על זה כתוב בזוהר, מאן דהיו זעיר, יהיו רב. מישהו קטן, הוא הכי גדול. כמו שרואים בהוויה, רואים את היוד קטנה, נקודה קטנה עם שלוש קוצים, אז לכאורה היא נראית הכי קטנה, אולי היא הכי פחותה. הפוך, מאן דהיו זעיר, מישהו הכי קטן, הוא הכי גדול. אז הקוץ שהוא יותר קטן מהיוד, מעלתו הרבה יותר גבוהה. אז שאני רוצה להמשיל אותו בתואר בשם הוויה ברוך הוא, שכולל חמש בחינות יוד כבב כבי קוצו של יוד, אז אדם קדמון במערכת של עולמות, אז האדם קדמון נרמז בקוצו של יוד. ועוד נדבר עליו בעזרת השם, למה הוא נקרא אדם? מפני שהדרך המשל הוא עשוי בצורת שלוש קווים, כמו שהאדם עשוי בצורת שלוש קווים. האדם הגשמי בעולם הזה הוא עשוי בצורת שלוש קווים. יש לו קו ימין, יש לו מוח ימני, קוראים לו חוכמה, נדבר על זה בענף ב' בעזרת השם יותר לאט, מוח שמאלי בינה, מוח אמצעי דעת, אז הוא עשוי בצורת שלוש קווים. גם בגוף יש לו את היד ימין שזה חסד, יד שמאל גבורה, יש לו את האמצע, תפארת, אז הוא עשוי בצורת שלוש קווים. גם הרגליים יש לו אמצע ועוד, רגל ימין ושמאל, ויש לו את היסוד, אז יש לו שלוש, הוא עשוי שלושה קווים. לכן כיוון שהאק הזה, העולם אדם קדמון, כיוון שהוא עשוי ועומד כצורת אדם שעומד ישר וזקוף, והוא עשוי צורת שלושה קווים, לכן הוא נקרא אדם. למה הוא נקרא קדמון? מפני שהוא העולם הראשון שנברא לכל העולמות, לכן הוא נקרא אדם קדמון. בסדר? קדמון לכל הקדומים. בסדר, על כל פנים ככה זה על הפשט. יש בזה עוד כמה עומקים, אבל לאט לאט אנחנו נשדרג אותם, כמו שאומרים, כן? והנה מן האין סוף נשתלשל אחר כך מציאות המאור הגדול, הנקרא אדם קדמון, לכל הקידומים. כמו שנבהר בענף ג', אז העולם הזה הוא עשוי בצורת אדם, לכן הוא נקרא אדם קדמון. אחר כך השתלשלו ממנו האורות הנתלין באק. הרבה אורות יצאו מהאדם קדמון הזה, כיוון שהוא עשוי בצורת גוף כביכול, על דרך המשל. אז כמו שהגוף האדם יש לו נקבים הרבה, יש לו נקבי הפנים, עיניים, אוזניים, יש לו חותם, נקבי החותם, נקב הפה, יש לו הרבה נקבים. דרך כל הנקבים האלה יצאו משם שפעים רוחניים, שום שהרב קורא להם אורות, הרב המשיל אותם לאורות. אז כמו שהאדם יש לו הבל שיוצא מהאוזן, יש לו הבל שיוצא מהחותם, הוא נושם דרך החותם, דרך הפה, יש הבל שיוצא דרך העין, כן? יש גם עין הרע, כל מה שהזכירו חז"ל ובמצדת כוזיים, כמה מקומות. אז כל המציאות האלה הם רומזים לדברים רוחניים שכן קורים בעולמות העליונים. אז הרב אומר שכמו שהאדם התחתון יוצאים ממנו כל מיני אורות, כל מיני הבלים, אחר כך נשתלשלו ממנו האורות הנכלין באק. הנה הם אורות רבים היוצאים מתוכו ומאירים חוצה לו. מהם תלויים ממוחו, יש אורות שיוצאים מהמוחין שלו, ומהם מגולגלתה, מהגולגולת שלו, ומהם מעיניו, מהם מאוזנה, מחותמו, מפיו, ומהם ממצחו, חוצה לו, ומהם סביבות גופו, שהוא בחינת שבעת תחתונות שלו, שזה שבעה ספירות תחתונות חג התנאים, שנדבר עליהם לאט בענף ב' בעזרת השם. כל הדברים האלה שהרב הזכיר פה, אנחנו נדבר עליהם אחת לאחת, לאט לאט, כל דבר בסוגיה בדוכתה. כן, כל דבר של הסוגיה.
למה הקדימו את הגולגולת למוח לגולגולת?
יפה, כי הגולגולת בעצם מעלתה פחותה מהמוחים.
חיצונית.
נכון, נכון. כן, זו שאלה שאלה מאוד עמוקה, וזו שאלה שהרב שואל ב...
בערכים של גובה, אז גולגולת היא יותר גבוהה.
נכון, נכון. בשער כף ג' הרב עומד על זה בפרק ד' ואילך, הרב עומד על העניין הזה שהאם הגולגולת, אנחנו אומרים שהיא הכתר, והכתר, מי שמכיר את המאחז של הספירות, הכתר הוא הראשון בשיעור קומה, כתר, ואחר כך חוכמה בין הדעת. חוכמה בין הדעת זה המוחין, זה השכל של האדם, זה הפנימיות של האדם. המוחין זה אם המוחין האדם מתפקד, אם החוכמה בין הדעת איתם הוא מתפקד, ומה שמקיף להם זה הגולגולת, זה המומיה, כמו שאומרים. ועם הגולגולת הזאת המוחים נשמרים. אז איך זה יכול להיות גולגולת שזה קופסה באלמה, שזה עצם, זה חיצוניות, היא תיקרא הכתר, והכתר מעלתו הרבה יותר חוכמה בין הדעת? זו שאלה שהרב שואל. אז באמת יש בכתר חיצוניות ופנימיות, גולגולתה ועל הגולגולת מעלתה פחותה הרבה יותר באיכותה מהחוכמה בינה ודעת. אבל עוד נדבר על זה לאט לאט. גם שאלה אחרת, למה הרב בסוף הזכיר רק את המצח? איך הרב התחיל עיניו, אוזניו, חותם פה, עד כאן טוב, ופתאום הרב עלה למצחו, כן? אז פה שהרב הזכיר את המצח, זה לא האור שנמצא בתוך המצח, כוונת הרב פה לאור אחר שהוא עלה מתחת לטבור, הוא היה נמצא מהטבור ולמטה, הוא עלה לצאת דרך המצח, קוראים לזה שמה חדש, מי שמכיר, אבל כיוון שהסוגיה כרגע לא נוגעת אלינו, אז אנחנו לא מתעכבים עליהם. אז הרב אומר, יצאו ממנו כל מיני אורות מהאק הזה, ומי ששם לב עדיין אין פה שום תירוץ, לא רואים שום קשר בינתיים לשאלה שהרב חקר, למה העולם הזה נברא דווקא לפני כך וכך שנים. ומעין סביבות גופו יוצאים ממנו כל מיני אורות שהוא בחינת שבע תחתונות שלו, בסביבותיהם אורות רבים, מהירים ונתלים בהם, הנקראים עולם הנקודים, ואחר כך נשתלשלו ממנו דלת עולמות הביאה, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הידועים ומפורסמים, כנזכר בזוהר ובתיקונים. בזוהר ובתיקונים תמיד רשב"י עליו השלום וחבריו תלמידיו מדברים על ארבע עולמות בגלוי, הצילות, בריאה, יצירה. כמובן שאדם שמכיר את המושגים שבזוהר הוא יכול לראות אותם בגלוי, ועל אדם קדמון כמעט שלא מדברים עליו בזוהר. לכן הרב קורא להם ידועים ומפורסמים, זאת אומרת ביחס לספר הזוהר הם הרבה יותר מפורסמים מעולם העליון שקוראים לו אדם קדמון. אמנם הצילות אדם קדמון הזה, זאת אומרת מתי שהוא נאצל, הוא נברא, ומכל שכן שאר עולמות שתחתיו כנל, היה להם ראש וסוף. אפילו אדם קדמון שהוא הקרוב ביותר לאינסוף ברוך הוא והזך ביותר, עד שלפעמים הרב קורא לו אינסוף, לפעמים בעץ חיים הרב קורא לאק בעצמו, כמו בית חנדה סמך ובכמה מקומות קורא לו אינסוף, עד כדי כך שיש לו כמעט את המעלות של אינסוף.
זה בערך, הנה.
נכון. יפה מאוד, והיה להן זמן התחלת, אז עוד פעם, ואומנם הצילות האק הזה, ומכל שכן שאר עולמות שתחתיו כנעל, היה להן ראש בסוף. זאת אומרת, הייתה מציאות מסוימת שלא היה אק, הוא לא היה בכלל, לא היה ולא נברא, והיה להן זמן התחלת הווייתן והצילותן, מה שאין כן באינסוף הנעל. זאת אומרת, ההבדל בין האינסוף לבין העולמות שהוא ברא, אז כמו שאמרנו, שהם הם מוגבלים לפי זמן. קדם להם מציאות העדר. היה תקופה, היה פעם שהם לא היו. רק האינסוף השתבח שמו, הוא היה לעד ולעול מעולמים. והנה, מן העת וזמן, עכשיו הרב מתחיל לאט לאט להיכנס לנסות לתירות של החקירה. והנה מן העת וזמן אשר התחיל התפשטות והשתלשלות האורות והעולמות, נזכרים למעלה, שזה אק והביאה. מאז התחיל הוויית הנבראים כולם זה אחר זה, עד שבא הדבר אל המציאות אשר הוא עתה. זאת אומרת שהעולם הזה מוכן ומזומן ויש מעליו עולמות עוד עד אדם קדמון. עוד פעם נחזור, והנה מן העת וזמן אשר התחיל התפשטות והשתלשלות האורות והעולמות הנזכרים למעלה, אז התחיל הוויית הנבראים כולם זה אחר זה, עד שבא הדבר אל המציאות אשר הוא עתה. וכפי סדר ההתפשטות וההשתלשלות, כסדר הזמנים זה אחר זה, כך נעשה, ולא היה אפשר להקדים או לאחר בריאת עולם הזה. קודם כל הרב אומר, לא היה אפשר להקדים או לאחר בריאת עולם הזה. זאת אומרת, הרב בינתיים הוא לא ענה תשובה. הוא אמר, בהתחלה השאלה הייתה, למה העולם הזה נברא דווקא לפני כך וכך? הוא אמר, תראה, אי אפשר אחרת. אבל הוא תמן דבר קצת יותר עמוק בתוך הדברים הקדושים שלו. בוא נקרא עוד פעם. הרב אומר,
יכול מהרגע שהוא התחיל עלה במחשבה והוציא את זה לפועל,
כן.
אז ההשתלשלות עצמה זה זמן קבוע כבר. אז זאת אומרת, מהרגע של המחשבה עד רגע התאבות כל העולמות לפי סדר זה הזמן, ולא יכול להיות משהו לפני זה.
נכון, למשל
זה בעצם התירוץ, זאת אומרת, מהרגע שעלה במחשבה. עכשיו, למה עלה במחשבה דווקא בזמן הזה, שאנחנו לא יודעים. כמו שאמרנו כבר בעל.
יפה מאוד.
אבל זה הזמן, יש מכסה, כמה זמן לאק, כמה זמן אחרי זה. לכאורה ככה, זה
התשובה. או
שככה,
כמו שאתה
אמר,
בעצם
לככה. זה לא שככה.
נחדד מה שכבודו אמר, או שהרב ערן אמר, תכף אנחנו נחדד את זה בעזרת השם. אז עוד פעם, הרב אומר, והנה מן העת וזמן אשר התחיל התפשטות והשתלשלות האורות והעולמות הנעל, מאז התחיל הוויית הנבראים כולם זה אחר זה. זאת אומרת, מאותו רגע שעלה ברצונו התברך לברוא את העולמות ואז להוציא אותם לפועל, זה התחיל מציאות של זמן. אצל מי? אצל העולמות הנבראים, באינסוף לא שייך. מאותו רגע שהוא הציל את עולם אדם קדמון, ואחר כך יצא עולם האצילות, נעצה לאצילות, ואחר כך נברא הבריאה ונוצר היצירה ונעשה העשייה, כל הדברים האלה הם הביאו לנו את המושג של זמן. לפני כן לא היה מושג של זמן. שוב אמרנו שזמן זה דבר שהוא נברא כיוון שקדם לו העדר. למעלה יש מציאות כזאת שאתה מנסה לחזור אחורה ואתה אומר, אני מבין שהעולם הזה נברא לפני 5,767 שנה מפני שבדיוק רגע לפני נשלם עולם העשייה העליון, ולפני כן נשלם עולם היצירה. אז בעצם הזמן של עולם הזה הוא תלוי בסיום העולם הקודם. עכשיו, עולם הקודם הוא תלוי בסיום של העולם שלפני כן. תראה מתי שהיא נוצרה, תלוי מתי שנברא עולם הבריאה. והבריאה תלוי באצילות, והאצילות תלוי באק. עכשיו, כשאתה רוצה לשאול, בסדר, אז אק נברא כך וכך בתאריך כך וכך. נניח, שלמשל, רבנו ארי כותב בשער מאמרי רשב"י דף מ"ד עמוד שני, שעולם הנקודים, שזה עולם התוהו, שכתוב בתורה, אלה תולדות שמיים וארץ, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. זאת אומרת, לפי הפשט של הפסוק, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שהוא ברא אותה ככה, אז הארץ הייתה תוהו ובוהו. זה פשט הפסוק, שהוא בהתחלה ברא שמיים וארץ, אבל הארץ עדיין הייתה תוהו ובוהו, בחושר הפתיהן וכו'. אבל לפי הקבלה, הרב מסביר כמה מקומות, שרבנו ארי מסביר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אבל לפני כן, לפני שהוא ברא את השמיים ואת הארץ, שזה מה הוא בין מי שיודע, הארץ הייתה תוהו ובוהו.
חוזר בעצם על מה
שאמרת. בדיוק, חוזר לפני כן, יפה. עכשיו ככה, הרב אומר ככה, בכ"ה באלול כולם יודעים, נברא העולם, כן? שקרה שם דבר מאוד עליון בעולמות העליונים, שנברא העולם, ולכן הבן ישחי כותב בלשון חכמים שבקפי באלור הוא ימעתי כזה מסדור של הרשש למעשה, שהיו עושים אותו מעין יום טוב כזה ואוכלים בשר ולובשים בגדים מיוחדים. קפי באלור נברא עולם, אדם הראשון נברא בתשרי, באלף בתשרי, שזה היום השישי לבירת עולם. אז העולם נברא יום, יום א' של בירת מעשה בראשית, זה קפי באלול. רבנו ארי אומר שביוד זין באלול, לפני העולם, אנחנו לא יכולים להגדיר זמנים, אבל הרב פירשה לנו, ככה קיבל הרב מאליהו הנביא זכור לטוב, שעוד שבוע לפני עדיין אנחנו יכולים להתעסק במשל שנקרא זמן. אז הוא מגדיר את זה, אז הוא אומר ביוד זין באלול יצאו הגימל הראשונות של עולם התוהו, שעוד אנחנו נדבר עליו, אז נשאר שלם על זה. מגיע ביוד זין באלול, ואחר כך כל יום יצא ספירה אחת, עד שנברא העולם הזה. אז אתה רואה שיש מציאות שהרב מגדיר זמנים, אבל איפה? בעולמו שנבראו. ויש שגאה של הרמז באיזה מקום, שהוא כותב שאק הוא נברא בתת זין באלול. זאת אומרת, דבר שאפילו הרב לא הזכיר, יוד זין באלול, עולם הנקודים, תת זין זה אק. עכשיו, כשאתה רוצה לנסות לתרץ למה האק נברא דווקא בתת זין באלול, אז אתה צריך לומר, כי האינסוף, מה תגיד? כי האינסוף נשלם ב... הוא נשלם לא. בתת וב באלול, אתה לא יכול להגיד דבר כזה.
אינסוף זה אינסוף.
יופי, אז ממנה אתה תקוע. ממילא התשובה הזאת היא גם כן לא מוחלטת. אתה רוצה לתרץ למה העולם הזה נברא לפני 5,037 שנה, אז אתה חוזר אחורה. אתה אומר, מה אני אעשה? אני תלוי בעולם היצירה. והיצירה אומר, אני תלוי בעולם... עד שאתה מגיע לאק, פה אתה כבר לא יכול לשאול למה הוא לא נברא לפני כן, או אחרי כן. לפני כן אתה צריך לנסות לחקור בזמן בדבר שקדם לו, ובאינסוף אסור. זה הסכנה שהרב כתב, לכן אדם הוא נעצר בחקירה הזאת. אז הוא לא יכול לקבל תשובה מוחלטת למה העולם נברא דווקא לפני 5,767 שנה. זאת אומרת, השאלה היותר עמוקה היא למה בעצם האק הוא נברא לפני כך וכך, מתי שהוא נברא. למה האק נברא מתי שהוא נברא? זה תלוי במה שקודם לו, במה שקדם לו, זה אינסוף ברוך הוא, שם כבר לא שייך זמן. אם אין לה תשובה גם על זה, היא לא מוחלטת. אין לנו תשובה ספציפית על דווקא על השאלה הזאת, שהיא באמת תיישב ותקרר את הדעת. זה מאוד דומה לחקירה הראשונה. בסדר? אז נחזור, נראה את זה, ננסה לראות את זה בלשון של הרב. בשורה מתחילה התחלת הווייתן, והנה מן העת וזמן אשר התחיל התפשטות והשתלשלות האורות והעולמות הנ"ל. מאז התחיל הווייתן, הנבראים כולם, זה אחר זה, כי מאז התחיל הזמן, המושג של תאריך, מאז שנולד אק, אדם קדמון. זה אחר זה, עד שבא הדבר על המציאות אשר הוא אתה, שכל העולמות מוכנים, אפילו העולם הזה שלנו. וכפי סדר ההתפשטות וההשתלשלות כסדר הזמנים, זה אחר זה, כך נעשה, ולא היה אפשר להקדים או לאחר בריאת עולם הזה. למה? כי כל עולם ועולם נברא אחר בריאת עולם שלמעלה ממנו, וכל העולמות היו נבראים ומתפשטים ומשתלשלים והולכים זה תחת זה. בזמנים שונים ומאוחרים, זה אחר זה, כמו שאמרנו. אז עולם התוהו הוא התחיל ביוד זין באלול. זאת אומרת, שבוע לפני, שבוע ביום, שבוע לפני בריאת עולם. לפני כן היה אק. אז נגיד, בשביל למשל, יום לפני. נניח, תת זין באלול. מה תגיד לפני כן? אתה יכול לתת איזה זמן באינסוף ברוך הוא ושלום? אי אפשר. אז לכן אנחנו תקועים. כל העולמות ברוך הוא זכר בזמן שונים, ומאוחרים זה אחר זה. עד שהגיע הזמן בריאת עולם הזה. ואז נברא בזמן הראוי לו אחר בריאת העולמות העליונים אשר עלה, ודי בזה כי לא נוכל להרחיב ולהעמיק ביאור זה העניין ככל הצורך. ואיך וכמה ומתי, מה פירוש ואיך וכמה ומתי? אז תראו באות ד' באגוגי, עושה לומר הגאות וביאורים, עוד ד' רוצה לומר מה זה כמה ומתי, כמה זמן היה בין מציאות עולם לעולם, ומתי רוצה לומר מתי הייתה אצילות הראשון והתחלתו. כן, מצאתי מכתב יד אשכנזי. זה הגה כנראה של חכם אשכנזי, שלמד ספר יצחק חיים, אז הוא העתיק את הפירוש כמה ומתי, אבל איך הוא לא כתב לתרץ איך. יש בספר שמי שמעון אגסי, שהזכרנו אותו שבוע שעבר, הרב שלום ושמעון אגסי, אז הספר הנפלא שלו, שמי שמעון, שאמרנו שהוא התחיל לכתוב אותו בגיל 16-17, ככה הוא כותב על עצמו. הוא כותב איך, הוא מבאר את המילת איך, מה כוונת הרב שאומר איך, שאני לא נוכל להרחיב את הביאור, איך ייתכן שמהאינסוף ברוך הוא אנחנו מוציאים דברים שאפילו יש מאין שהם בעצם מוגבלים בזמן. זאת אומרת, איך מצד אחד אנחנו אומרים מלוא כל הארץ כבודו, זאת אומרת שהכל בטל מבוטל ומתעלם ביחס לאינסוף ברוך הוא, כשמו כן הוא אינסוף. מצד שני אנחנו רואים עולמות ואנשים וזמן, זאת אומרת איך זה מסתדר אחד עם השני, זה נקרא איך, ככה הוא מסביר. בעזרת השם נתחיל ענף ב', נבאר את הדברים האלה יותר בעניינים של הצמצום, אז ניכנס למושגים האלה יותר בעזרת השם, בעניין הזה של אינסוף ביחס לנבראים. כן, שפעם אמר חסיד אחד שהרי כתוב שמלוא כל הארץ כבודו, שארתות שרים היה מקום כבודו לארץ, או מצד שני מקום מלוא כל הארץ כבודו. זאת אומרת, אדם, אין לך אדם, כתוב בירושלמי, שאין לך קרבה יותר גדולה מהאדם לקדוש ברוך הוא. ומצד שני, כתוב במקובלי שהאין סוף, כשמו כן הוא, זאת אומרת, המרחק בינינו לבינו הוא אין סופי. כן? אז לכאורה, זה שתי דברים שמתנגשים. מצד שני, כתוב בירושלמי, שאין לך קרוב יותר לאדם מהקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, אלו כל הארץ כבודו. מצד שני, אין סוף, כשמו כן הוא, כוונה, כתואר שהתמידו במקובלים, אין סוף. אז הוא רחוק מאיתנו אין סוף. אז איך זה מסתדר? ואיזו שאני ננסה בענף ב'. מה? עוד פעם, אני לא הבנתי. לא. ענף ב' הוא גם המקור של הדרוש, הוא מספר אדם ישר. כן? כמו שאמרנו, ענף א' וענף ב' הם כתבים ששייכים למהדורה בתרא של מרקוס שעשה אותה באחרית ימיו. גם הפרק הזה, מי שרוצה להשוות, הוא מופיע בספר הקדוש אדם ישר. אז הרב מתחיל ואומר, נכון, המעציל רצה, המעציל רצה שה, כן, אבל מצד שני יש בחז"ל ש במסכת שבת שהתורה נבראה תתקעת דורות לפני בריאת עולם. זה גם מושג שלא מסתדר כל כך עם מה שהרב כתב בשער מאמר רשב"י. לכאורה לפני ט"ז באלול לא היה שום דבר, ומצד שני חז"ל אמרו תתקעת דורות לפני שנברא העולם, אז התורה נבראה. אנחנו תמיד אמרנו ש, זה משל, כן, גם התתקעת דורות זה משל, נכון? כל מה שקרה לפני בריאת עולם, אם אני בא להגדיר אותו זמן, זה ודאי שזה רק בשביל לסדר לי את אוזן. עכשיו, אנו אומרים תמיד שהתורה שהיא מורכבת מאותיות, אז בעצם, כמו שאומרים שקבלה מעשית, שאדם, הרי בזמן שלנו אסור להשתמש בקבלה מעשית, וגם יש כל מיני סוגים של קבלה מעשית, אבל הקבלה המעשית הכי מקצועית זה חוכמת הצירוף, שאדם יודע לצרף אותיות שעל זה מבוסס ספר יצירה, אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה בעולם. ממש כביכול להבדיל כמעט כמו האינסוף ברוך הוא. יכול לעשות מה שהוא רוצה. היום לא בקיאים בחוכמת הצירוף. היה אחד בדור, כמה היו בקיאים בחוכמת הצירוף. עם חוכמת הצירוף, אז המעציל ברא את כל העולמות. וזה שייך לסוגיות שהן לפני אק. רבי חיים ויטל, הוא הורשה לכתוב ולדבר מעולם אדם קדמון. לפני עולם אדם קדמון, שבעזרת השם ניכנס בענף ב' וכבר נתחיל לצייר את הציורים של החלל וכל זה של העיגולים ויושר, אז אנחנו נמצאים כן בשער עיגולים ויושר. למעלה בעץ חיים כתוב ששער א' קוראים לו שער עיגולים ויושר. נתחיל להיכנס לעניין הזה העמוק והקדוש שנקרא עיגולים ויושר, אז נראה שיש מקום בין האק לאינסוף, שם יש עוד הרבה עולמות שמרוך לא דיבר עליהם. ושם העולמות האלה הם בעצם סוד התורה הקדושה, שהיא נמשכה מהאינסוף ברוך הוא. ככה מבואר בנער שלום דף י"א, שזה האור אינסוף שהתפשט, מה שהתפשט מאור אינסוף זה התורה הקדושה.
אבל תודה, אם בזוהר לא דיברו על אדם קדמון, על העולם הזה?
בזוהר דיברו עליו, אבל בעלם נמרץ, ממש ברמז דקה מן הדקה. ממש ב2-3 מקומות הרב, הוא שולח למקומות האלה. אני רואה את זה, לדעות השם. בתוך דברי הרב, הרב מציין איפה בדיוק בזוהר דיברו על אדם קדמון. אז הוא מביא ראיה לדבריו, כן? כל הדרושים של הרב, כל הכתבים הקדושים האלה, כל העובי הזה של עץ חיים, הכל המקור שלו הוא מספר הזוהר הקדוש. אלא מה, שספר הזוהר כל כך סתום וחתום, שאנחנו אין לנו את היכולת לפתח דרושים כאלה נוראים. זה רק על ידי שבא אליהו הנביא והקדושה וההשגות הנוראות של רבנו העריף, של רבי חיים ויטל, אז הם הצליחו להוציא את החבילות של הכתבים האלה מתוך ספר הזוהר. אז הכל כתוב בזוהר, הרב הוא לא חידש שום דבר מעצמו. אז ממילא, כל מה שכתוב בעץ חיים, אני יודע שכתוב בספר הזוהר, אז כל דברי אלוקים חיים. אבל גם האק שהרב מדבר עליו הרבה, גם הוא יש לו מקום בספר הזוהר. כן, אז מה שאמרנו על התורה, זה דבר שהוא קשור עוד לפני העניין של אק. התורה זה בעצם חוכמת הצירוף, זה צירוף של אותיות.
אבל אפשר להגיד שכל השאלה זה רק תורה בעלה?
כן, 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 לא שייך לפני כן, לא שייך לפני כן. נכון, כי גם התורה היא נבראה. גם התורה היא בריאה.
בסדר, לפני זה לא שואלים.
נכון.
כשנבראה תורה, נשאל שאלות למה אנחנו, אז איך אנחנו
יכולים? נכון, עבודה צודק. נכון. לענף ב' הרב מתחיל. אז זהו, סיימנו עם החקירות של האמונה. יותר הרב לא מתעסק בזה בכלל, בשאלות האלה. מדי פעם זורק ממש ככה בשביל לעורר על המעיין. אבל בדרך כלל הרב יותר לא מתעסק עם העניינים של החקירות של האמונה והסכנה, והרב מפחיד אותנו, אומר לנו, תזהר, זה מסוכן, זה ככה. יותר הוא לא מפחיד אותנו. זאת השאלה, אין מה לדאוג יותר. עכשיו הוא רק מתחיל להרכיב את העולמות לאט לאט. אז מתחיל ואומר, בעניין האינסוף ברוך הוא, איך הייתה התחלת הצילות העולמות הנאצלים ממנו? וגם חקירה גדולה ומחלוקת עצומה נחלקו בו כל המקובלים כולם. יש מי שכתב כי העשר ספירות הם כסדר יוד מדרגות זו אחר זו וזו למטה מזו. כמו שיש בתרשים הזה, אתם רואים בצד שמאל, כן, זה התרשים הזה הוא שייך לעץ חיים חלק א' דף י' א' עמוד ב' ענף ב'. אנחנו נמצאים פה בדף י' א' עמוד ב', יש פה טור שני, והתרשים הזה הוא שייך לחקירה הזאת שהרב עכשיו מסביר אותה. אז יש מהמקובלים שסוברים שהשיעור קומה שברא מעציל ברוך הוא עשה 10 ספירות. ה-10 ספירות האלה זה 10 סוגים של ההנהגות שעל ידם השפע של האינסוף ברוך הוא מתלבש, ועל ידם הוא מנהיג את העולמות. כל ספירה יש לה את התכונה המיוחדת אליה. המעציל קבע, למה הם דווקא 10? המעציל קבע שהשלמות של כל שיעור קומה וקומה של הנהגה מסוימת, שלמות הנהגה, היא מתבצעת על ידי 10 ספירות. ככה קבע מעציל ברוך הוא.
למה הוא קוראים לזה ספירה?
מה?
למה הוא קוראים לזה ספירה?
תכף נבהר למה קוראים לזה ספירה. ולפני כן, כמו שרואים בעולם הזה, שברבי מגילה אומר שדבר שבקדושה צריך 10, נכון? קדיש צריך 10, קדושה, ברכו, יגמידות, אמן דה אמר, סליחות, מניין. דבר שבקדושה צריך 10. 10 זה דבר שהוא 10 מאמרות, נברא העולם. דבר שהוא מציג שלימות, אז זה על ידי 10. לכן המעציל עשה 10 ספירות. למה הם נקראים ספירות? בדרך כלל הפירוש המקובל, ידי המקובלים, למה הם נקראים ספירות? כנראה שהשפע שנכנס לתוך המושג הזה שנקרא ספירה הוא ספור וקצוב, מלשון מספר.
מוגבל?
כן. דבר שאדם יכול לספור אותו, אז יש לו קצבה. אז השפע שיוצא מהאינסוף ברוך הוא ונקצב בתוך כלי מסוים, אז קוראים לזה ספירה, מלשון מספר, כן? גם מלשון ספיר, שזה דבר שהוא נוצץ ויעלום, שהכלי עצמו מזדכך ומאיר על ידי שהאור נכנס לתוכו, כן? יש לזה עוד פירוש, אני אומר אותו בשער טנטה, בעזרת השם, שם יש פירוש מיוחד של הרב שמוכיח שספירה לפעמים חוזר על האור בעצמו, וזה חידוש שהרבה לא יודעים אותו. שפעמים ספירה זה רמז לאור שבתוך הכלי ולא לכלי עצמו. זאת אומרת שבדרך כלל שאני מדבר על ספירה, אני מתייחס לכלי, כלומר שהאור נכנס בתוכו. ספירות האלה, על דרך המשל, הן עשויות בצורת כלים. יש להם כלי קיבול כביכול, והאור נכנס בתוכם והוא מגבל שם, הוא מצומצם. כדמיון הנשמה שנכנס בתוך הגוף. נשמה שהיא מחוץ לגוף מופשטת. אבל כשהיא נכנס לגוף, אז היא נעשית כצורת האיברים. כן, היא מסתעפת בתוך האיברים, בתוך הגוף. אותו דבר גם כן השפע הרוחני של האינסוף ברוך הוא שהוא נמשך. הוא רוצה להגביל את הספירות, רוצה להגביל את השפע שלו, אז הן נכנסות בתוך הכלים האלה, ועל ידי כך הוא מנהיג את העולם. כן,
משהו כזה. תבנית, לאור גם מרובה, זה מרובה.
בדיוק, זה
עכשיו.
תבנית כמו הערוגה, לפי איך שאתה חופר את הערוגה, ככה המים ילכו שם. אז הוא עושה מצויות כזאת של כלי, צורה כביכול, בתוכה הוא מלביש את השפע האלוהי שלו, ועל ידי זה הוא מנהיג את העולמות. ואמרנו שהוא עשה את זה על ידי 10 ספירות, והספירות הן כתב, חוכמה, בינה, דעת. דעת, שמנו בסוגריים.
11.
מה?
זה כאילו ספירה נוספת.
נכון, נכון, יפה מאוד. ולכן שמנו אותה בסוגריים, כנראה שהמציאות של ספירת הדעת, יחד עם הכתר, סוגיה מאוד עמוקה, לא נוכל לבאר אותה עכשיו, אבל בגדול יש כלל שהרב כותב בעץ חיים שער כף ג' פרק ח', שמתי שאנחנו מונים את ספירת הכתר, שהיא גם כן עובדת בהנהגה של המעציב התברך, אז אנחנו לא מחשיבים את ספירת הדעת. אז ממילא שאנחנו מונים את הכתר, אז הדעת יהיה בסוגריים, אנחנו לא מחשיבים אותו. למרות שזה לא בעניין אב, יש הרבה... מה? נכון, למרות שזה לא בעניין אב, יש הרבה יוצאים מן הכלל, ואפילו הלכה למעשה אנחנו עובדים עם 11 ספירות, יש לזה יישובים, אבל כרגע זה לא מעניין אותנו. אז הספירות הן קטע חוכמה בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות. אז לפי סברה אחת של המקובלים הקדמונים, הרב אומר שיש חלק מהמקובלים הגדולים האמיתיים, כמובן שהרב הוא מתעסק רק בחקירות של מקובלים אמיתיים. יש מקובלים שהרב כותב בהקדמה שלו הנפלאה לעץ חיים, כותב שם שיש מקובלים שהמציאו כל מיני דברים מהשכל שלהם הפרטי, וזה דבר שהוא מאוד מסוכן, להמציא הקדמה מחודשת, שאסור לעשות את זה במעשה מרכבה. אז יש דברים, אז הוא נותן כל מיני שמות של אנשים שהיו אנשים קדושים ברי סמכה, שעליהם אפשר לסמוך, אנשים מקובלים הקדמונים. אז המקובלים האמיתיים האלה, חלק סברו שהספירות עומדים אחד מעל השני, שההנהגה של המציג דרכו היא עומדת בצורה כזאת, השיעור קומה שהוא משפיע והוא משלב את השפע שלו בתוך הכלים האלה, אז זה עומד בצורה של חד סמכה, קוראים לזה חד סמכה, כלומר עמוד אחד, עמוד אחד שזה עומד אחד מתחת לשני. כתר נקרא כתר בנה שהוא מכתיר את המוחין שבתוכו. אמרנו שהמקובלים אומרים שהגולגולת היא הכתר, אז באופן כללי, באופן שטחי, אז הגולגולת של האדם היא רומזת לספירת הכתר. אז כיוון שהכתר, למה הוא נקרא כתר? מלשון כותרת, שהוא מכתיר את המוחין, כמו כביכול כתר שלהם, של המוחין עצמם, שזה החוכמה, בינה ודעת. אז בתוך הכתר, בתוך הגולגולת, יש חוכמה, בינה ודעת. חוכמה, היא נקראת חוכמה, החוכמה שורש של החסד. אם אתם תסתכלו בציור הימני, שזה השיטה הבאה שהרב יציג,
שהספירות... אבל מה המשנה שהתרופה ביניהם, כאילו, לא מובן, כאילו, זה
נראה
אותו דבר, זה שזה בצד,
כן.
הוא הולך ישר,
כן.
וכעיקרון השפע עובר באותו...
לא, יש הרבה, יש הבדל עצום, למשל, דוגמה קטנה, שאם אני מסתכל למשל בציור הזה, החסד פה, אם אני לא מסתכל על הדעת, למשל, בציור של אחת סמכה, החסד מקבל את השפע, החסד שמקבל מהבינה זה דבר לא טוב. כי החסד מידתו היא לפעול מתוך רצון להטיב בלי שום הגבלה, והבינה היא הפעולה שלה היא בדיוק הפוכה. זה לא טוב שהחסד יקבל מהבינה, זה עושה קצר אחר כך. כן? פה אם כבודו רואה, החסד נמצא מתחת לחוכמה, זה ציור של תיקון העולמות, ככה צריך באמת להיות, זה שלמות הנהגה, שכל ספירה עומדת במקומה. כן? זה כמו שאומרת המשנה באבות פרק ב', שאחד מהתיקונים של אדם שהוא בן תורה, שהוא מכיר את מקומו.
מה זה בדיוק?
יודע איפה הוא עומד. מה?
מה, לפשוט המקובלים הקדמונים, לא ידעו מה שאתה אומר אחר
כך? אני לא יודע, יכול להיות שהם ידעו, ויותר צידדו בזה. מה שהרב מציג פה, זה מה שהם רצו לומר, לטעון. יכול להיות שהם לא הבינו בסוף של השלושה קווים.
אבל בצרש של שילות, הם קודם כל היו חד סמכה, ואחרי זה תלת קווים.
כן, כבודו אומר את התירוץ של הרב, עוד כמה שורות.
אחרי השמירה. חד סמכה, ואחרי זה תלת קווים.
מאה אחוז, חזק וברוך, אבל זה לא מסביר לי מה ההבדל בתכלס. מה הפסידה ספירת החסד שהיא עמדה לפני כן מתחת לבינה? היא לא הפסידה כלום לכאורה, אבל לפי זה לא מה שאמרנו, היא כן הפסידה פה. כנראה שהיא מקבלת שפע שהוא לא מתאים לה. פה ושהחסד עומד מתחת לחוכמה, הוא מקבל מין במינו, וזה שלמות הנהגה. ככה כותב קרב שלמה, שער ט' פרק ח'.
אבל הבינה משפיעה על כל הזעירנטים, לדוגמה, אז לא החוכמה משפיעה.
לאט לאט, לאט לאט, כבודו ירב פרצופים. אבל כרגע השאלה של הרב היא על הספירות. באמת על הפרצופים זה עוד עניין, סוגיה כבר נוספת. פה, אז נדבר רגע על הספירות. הרב אומר שיש מקובלים שחשבו שהספירות עומדים ככה. אז אמרנו הכתר, למה הוא נקרא כתר? בגלל שהוא מכתיר את המוחין. חוכמה בינה ודעת הם המוחין עצמם. המוחין המכוונה מלשון מוח, זה הפנימיות של האדם. עם המוחין האלה האדם מתפקד. חוכמה זה מלשון חכמה, זאת אומרת שמספירת החוכמה כבר הפה של האדם מתחיל לשאול מה. אבל לפני כן בכתר אי אפשר לדבר, וזה נאמר החוכמה מעין תימצא. הכתר נקרא עין, ולכן אי אפשר לשאול אותו אפילו מה. אבל החכמה, החוכמה, היא נקראת ספירת החוכמה, השם שאדם הוא מתחיל לשאול כבר ולחקור, שנותר לו לשאול כבר מספירת החוכמה.
כלומר, הספירה הראשונה שמתגלה
בבריאה. יפה מאוד, נכון. זה הפשט, ולכן איך כתוב בתורה הוא בלב כל חכם לב נתתי חוכמה. זה רמז שיש בה גם כן בחוכמה הזאת 32 נתיבות חוכמה. החוכמה בעיקרון היא שורש החסד. כן, רואים בצד ימין ספירת החסד, מעליו ספירת החוכמה היא שורש החסד. יש בה קצת דין, בפורש בשער עריך בדברי הרב, יש בה קצת דינים, אבל הדין אצלה, הדין בתוך ספירת החוכמה הוא כנוע, לא רואים אותו בכלל. עכשיו, מה?
ממותק
כאילו? ממותק. אפילו הוא לא יוצא, עדיין הוא לא צריך איתו. הדין כנוע קוראים לזה, זאת אומרת, הוא לא מתגלה בכלל. ספירת הבינה היא המוח השמאלי. החוכמה זה המוח הימני שבשכל האדם, מי שראה פעם, אז יש שלושה מוחים במוח של האדם. השכל הימני קוראים לו חוכמה. המוח השמאלי קוראים לו בינה. עכשיו, הבינה הזאת, למה היא נקראת בינה? כתוב בספר שערי אורה של רבי יוסף גיקיטיליה. רבי יוסף גיקיטיליה הוא היה מקובל אלוהי גדול. מרן מזכיר אותו בבית יוסף כמה מקומות, גם בשולחן ערוך פסק הלכה בסימן תף כף וב בקידוש הלבנה, דעת מרן, שאסור לקדש את הלבנה לפני שיעברו שבעה ימים שלמים, נכון? ההלכה הזאת, אין לנו כבר פוסקים. ההלכה הזאת, הוא כתב אותה, הביאו אותה משנה רבי יוסף גיקיטיליה. זאת אומרת, מרן פסק הלכה פה על פי דעת המקובלים, נגד כל הפוסקים. מרן רבי יוסף גם כן היה חובב ושוחר קבלה, כידוע, שהוא אהב מאוד את העניין הזה של ספר הזוהר וכל זה. אז עתיר רוח הקודש, כמובן מה שרצו משמיים שיהיה, אז הוא פסק ככה הלכה כמו רבי יוסף גיקיטיליה, הוא היה מקובל אלוהי גדול, חי בערך 200 שנה לפני רבנו ארי, ורבנו ארי אמר שהוא היה מקובל אמיתי, בספרים שלו ברי סמכה, יש לו ספר מאוד חשוב, קוראים לו ספר שערי אורה. ספר שערי אורה הוא ספר ששייך למקובלים שלפני רבנו ארי. רבנו ארי דיבר בהרבה, בפרטות הרבה יותר עצומה, המקובלים הקדמונים דיברו רק על ספירות, רבנו ארי מדבר גם על פרצופים שזה הנהגה יותר פרטית. למשל, אם אדם לוקח את היד ימין, את יד ימין, כולם יודעים שקוראים לה ספירת החסד. יד ימין היא רומזת לספירת החסד. זאת אומרת, היא רומזת לספירה הזאת שהשפע האלוהי מתלבש בספירה הזאת שנקראת חסד. חסד, למה הספירה הזאת, למה יד ימין נקראת חסד? כל דבר שאדם פועל מרצון הטוב להטיב, בלי שום הגבלה, בלי דבר שמגביל אותו, אז זה, קוראים לזה עשיית חסד. ודבר שהוא פועל נגד הרצון, אז קוראים לזה גבורה. זה בעצם הסוד שהמעציב ברוך הוא מנהיג את העולם שלו עם חסד ודין. חסד זה שפע שמתפשט בלי הגבלה. זה ברכה שבלי הגבלה לטובים ולרעים. בלי להבחין בין טוב לרע. בכל מקרה תמיד לתת. זה נקרא חסד. באה מידת הדין והיא מגבילה. והיא עוצרת את החסד מלהתפשט. זה סוד הצמצום בעצם. ההתגלות של הדינים בעולמות, זאת אומרת הגבלת אור החסד מלהתפשט לכל אחד, באה מידת הגבורה ועושה הגבלה. זאת אומרת שאדם שעובר על רצונו יתברך, הוא לא יקבל מתנות. אלא באה מידת הדין ועושה עיקוב הדין את ההר. כמו את הגמרא בסנהדרין דף ו, שלפעמים הדין הוא מגיע לאדם בשביל שככה ברא מאציל את העולם. אי אפשר העולם להתקיים רק על חסד. כלומר, אמרתי עולם חסד ייבנה. אמרתי, עולם חסד ייבנה. אבל עכשיו זה אי אפשר לעשות ככה. עיקוב הדין את ההר. עוד נדבר על זה בעזרת השם. אז אמרנו ככה. כתר אמרנו, חוכמה, חכמה, שהפה כבר מתחיל לשאול. בינה, כיוון שהבינה היא סיום הראש, היא בעצם מעבירה את השפע לגוף. מסיום ספירת הבינה, הבינה זה המוח השמאלי. הבינה, הלשון של הרב רבי יוסף גיקיטיליה בשערי אורה, כותב שהבינה היא המליץ, היא המתרגם בין המוחין, שזה הפנימיות של האדם שאיתם הוא מתפקד, לבין הגוף שלו, שעל ידי המוחין שמתפשטים בו הוא מזיז את האיברים שלו והוא מתפקד. אז היא המתרגם. אז כמו שהמתרגם גורם לעם להבין את הדברים, לכן היא נקראת בינה. על ידי שהיא מעבירה את השפע העליון, ואז הם מבינים מה שרוצה המעציל ברוך הוא מהם. ככה האדם, המוח שלו משדר, ואז האיברים מבינים מה הוא רוצה, מה הוא צריך. חסד הסברנו שכל שפע שמתפשט, אז בלי שום הגבלה מרצונו הטוב להטיב, אז נקרא חסד. זה ספירת הגבורה. אמרנו שכל דבר שהוא פועל נגד רצונו והוא מגביל את האור של החסד, קוראים לו גבורה. תפארת זה הגוף, הגוף של האדם, רומז ספירת הספירה. למה היא נקרא ספירת תפארת? מלשון פארות וענפים. פאר זה הכוונה כמו ענפים שהם מסתעפים. ככה התפארת ממנה היא שולחת פארות לכל מיני חלקים בגוף. הנצח זה המשך של ספירת החסד. משם יוצאים הגזרות הטובות של המעציל ברוך הוא, וכיוון שהגזרות הטבעות האלה יוצאים, הן לא מתבטלות לעולם, ועל זה נאמר ונצח ישראל לא ישקר. אז לכן היא נקראת נצח, היא לשון ניצוח. עוד זה יציאת הגבורה לפועל, כשהמציל ברוך הוא חותם את הגזר, את הגזרה, אז הוא חותם אותו על ידי ספירת ההוד, ולכן תמיד שעם ישראל היו ניסולים, אז הולכן האלה להודות, וכן, ברוך רוב ההודעות, במסכת הענית, תמיד אנחנו חותמים בעניין הזה של ההודעה. יסוד, זה כמו שאנחנו מכירים שאדם בונה בניין, אז קודם כל הוא מניח יסוד, ועליו הוא בונה, ככה היסוד הזה עליו עומד כל השפע, דרכו וכל השפע, לכן הוא נקרא יסוד. והמלכות, הספירה הזאת, על ידי הספירה הזאת המעציל מוציא את השפע שלו לעולם התחתון, ועל ידי כך הוא מולך בעולמות, לכן היא נקראת ספירת המלכות. פחות או יותר הסברנו למה הספירות נקראים בשמות האלה.
חייבות שהבינה היא מתרגמת בין המוח ובין הגוף, אז למה היא
יוצאת יותר לרוח?
למה
היא
יוצאת באמצע?
מפני מה שאמרנו שהאדם עצמו, לא רק אדם, גם המלאכים, הוא לא יכול ליהנות מהנהגה שהיא כוללת רק עניין של חסד.
זה שיהיה באמצע, שזה
פה, לא בעולם הוא מצד שמאל. באמת, מה שמתווך בתכלס בין המוחין לגוף, בסופו של דבר זה מוח הדעת, ומוח הדעת הוא נמצא באמצע, כמו שכבודו מאיר.
הוא המחבר.
כן, אבל אם כבודו זוכר, לפני כמה שניות אמרנו שהתירוץ הזה הוא לא בעניין אב, זאת אומרת, יש מקומו שאני עובד עם שניהם, גם עם הכתר וגם עם הדעת. כמובן שצריך להפעיל עכשיו דברים יותר עמוקים, כי עכשיו יהיה לי 11 ספירות, ואמרנו שהשיעור קומה השלם זה 10 ספירות, לא 11. אבל בעצם כשמלאט לאט. הרב אמר שחוד,
שם
יוצאים הגזירות הרעות
של הגוף, ההוצאה לפועל של הדין.
נכון.
ולכן תמיד מסיימים בהולכן האל להודות.
לא, ולכן כשמתבטלים הגזירות, אז אנחנו כביכול מחזירים אותם לשורשם, שיש גזירה חס ושלום. אז גזירה לא טובה, היא נחתמת בהוד. זאת אומרת, היא יוצאת מספירת הגבורה, אמרנו שהגבורה היא מענישה, המעציל לא רוצה להעניש, אבל הגבורה היא פועלת נגד הרצון כביכול, המעציל רוצה להעניק שפע טוב לאדם, הכל שיהיה בסדר ומבורך והכל, אבל בן אדם, במידת הדין, היא נבראה בעולם כדי להעניש את הרשעים. אז כשיש גזירה חס ושלום, היא יוצאת דרך ספירת הגבורה. ברגע שהיא מגיעה להוד, אז היא נחתמת שמה. וברגע שאנחנו, עם ישראל, חוזרים בתשובה ומצליחים לבטל את הגזרה, אנחנו מחזירים אותה לשורשה. ועל זה אנחנו אומרים, אוכלה נאה להודות. כביכול שאנחנו, ברוך השם, חזרנו את ספירת ההוד. אז זה הסברה הראשונה של רבותינו המקופלים. הרב ממשיך ואומר, אז בואו עוד פעם נחזור. יש מי ששורה מתחילה נחלקו, כי יש מי שכתב, כי העשר ספירות הן כסדר יוד מדרגות, זו אחר זו וזו למטה מזו, כמו הציור בצד שמאל. ויש מי שכתב כי סדר עמידתן דרך קווי, ימין ושמאל ואמצע. כמו בציור הימני, רואים שלושה קווים, והרב מסרטט אותם, והם ג' ספירות חכן זו על גב זו, חכן זה ראשי תיבות, חוכמה, חסד, נצח. רואים אותם פה, ראשי תיבות חכן, חוכמה, חסד ונצח. בסדר, זה נקרא קו ימין. הסברנו שיש משנה שאומרת, אין לך מזל, אין לך אדם שאין לו שעה. נכון, מסתבות. אין לך אדם שאין לו שעה, שעה זה שורש ענף והערה. שורש של ההנהגה נמצא בראש, או בחוכמה או בבינה או בדעת. הענפים שלה הם יוצאים חסד גבורה תפארת, וההערה שלה, עוד הערה שנמשכת, זה נצח עוד ביסוד, בסדר? אז זה שורש שלוש קומות. אז קומה העליונה זה חבג, חוכמה בינה דעת, קומה אמצעית, חגת, חסד בוא התפארת, קומה תחתונה נאי זה נצח עוד יסוד, שורש ענף והערה. אז הרב מדרג אותם, אז יש מקובלים שהעמידו אותם בשלושה קווים, והם ג' ספירות חכן זו על גב זו, בקווים זה ראשי תיבות, חוכמה חסד נצח. וג' ספירות בגה, שזה ראשי תיבות בינה גבורה עוד, זו על גב זו, בקו שמאל. וד' ספירות כתר תפארת, יסוד מלכות, רואים שהרב לא הזכיר הרבה מאוד, הוא לא הזכיר את ספירת הדעת. ודלת ספירות כתר תפארת יסוד מלכות, זו על גב זו בקו האמצעי. בסדר? אז זו שיטה שנייה של המקובלים שחשבו, שטענו שהספירות עומדים בצורת שלושה קווים. על דרך המשל הם היו עומדים שלושה קווים כמו שסברנו. ורבים יחכמו שיטה שלישית ויאמרו כי הם בצורת גלגלים עגולים זה תוך זה, וזה מקיף וסובב לזה. הגלגלים האלה, לפי השיטה הזאת של המקובלים, הם עשויים בצורת כדורים. זה כמו שאדם לוקח כדור גדול 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 ומכניס בתוכו עוד כדור קטן ועומד באוויר שם, בתוכו עוד כדור עומד באוויר. הרבה כדורים כאלה אחד בתוך השני, ככה הייתה סברת המקובלים האלה.
זה לא סברת מומחת סמכה?
בכלל לא. כי אחת סמכה...
אתה גם מסוים. כמו בצד, כמו בצד.
אבל באחת סמכה פה הספירות, הן לא נמצאות אחת בתוך השנייה. נמצאות אחת מעל השנייה. בעיגולים, אז שהרב קרא לזה גלגלים, זה לא כמו גלגל של אופניים, שאין לו חלל, אלא זה כמו כדור. שיש לו חלל, זה כדור בתוך כדור, בתוך כדור. אז זה לא דומה בכלל, נכון? בסדר? אז יש לנו שלוש שיטות ברבותינו המקובלים הראשונים. יש שאומרים שהספירות עמדו חד סמכה, חד תחת השני. יש שאומרים שהספירות עמדו שלושה קווים, כמו בציור. ויש שאומרים שיטה שלישית, שזה היה עיגולים אחד בתוך השני, כדור בתוך כדור בתוך כדור. כמובן שאף כדור לא נוגע בחברו. תמיד הם עומדים באוויר אחד בתוך השני.
אם עליו הזכיר אדם הקדמור שזה למה קראו לאדם בגלל שלושה
ואיך יענו חד סמכה יפה, אז באמת אלה שדיברו על הספירות האלה הם לא הזכירו את שמות הפרצופים ההבדל, החידוש הגדול שהוריד רבנו הרי בתורה הזאת שקיבל מיום הנביא זכור לטוב שהוא פירט מאוד את ההנהגה הנהגה של פרצוף, זה מה שרציתי להגיד לספירת החסד, הנהגה שהיא מתבטאת על ידי פרצוף, זה שיעור קומה של כל האדם, לא רק הפנים. בדרך כלל היום, על ישנה דעלמה שפרצוף זה פנים. אבל בדברי המקובלים פרצוף, זה מציג את כל הגוף של האדם. אז למשל, כמו שאמרנו עם החסד, אני יכול להציג את החסד בתור יד ימין. היד ימין ספירת חסד. אבל ברגע שאני מתייחס אל היד בתור חלק מפרצוף, יש פה הרבה יותר פרטים מסתם לומר ספירת חסד. קודם כל יש לו שלוש פרקים, יש כף וזרוע וכתף, ויש לו חמישה אצבעות, ויש בפנים הרבה עורקים וגידים ועצמות, ומוח שבעצמות, הרבה פרטים יש. אתה מתעסק עם פרצוף, אתה כבר נכנס להנהגה הרבה יותר פרטית, הרבה יותר פרטית וגלויה. ספירה זה דבר שמאוד כללי ונעלם, ספירת החסד. חזק וברוך הזה, האור אינסוף מתפשט ספירת החסד וזהו, אבל כשאתה מתעסק בפרצוף, אתה נכנס להרבה יותר פרטים חדשים, שלא מוזכרים על ידי ספירות. זה החידוש הגדול בתורת רבנו ארי, שהוא פירט את ההנהגה, הוא הסביר את מערכת המרכבה בפרטים הרבה יותר קטנים. ובסוף את חיים יש כללים שעשה הרב, דף אחרון, והוא כותב שהמקובלים האמיתיים כמו הרמב"ן, עליו השלום ועוד, הם ידעו בסוד הפרצופים, אבל לא היה להם מותר להוציא את זה מן השפה ולחוץ. כיוון שעדיין לא הגיעה השעה הזאת לגלות סודות כאלה גדולים, אז אסור להם אפילו היה לעלות על כתב דברים כאלה. אז תמיד הם מדברים ברמז, מדברים רק על ספירות. בואו, מזכירים שמות של פרצופים, דברים כאלה. זאת אומרת, בכל עולם יש חמישה פרצופים. בכל פרצוף יש 10 ספירות. בכל עולם, עכשיו, שציעו אז שדיברנו על אדם קדמון, אז הוא עולם אחד מתוך חמישה עולמות שברא מעציל ברוך הוא. כל עולם ועולם, יש בו חמישה פרצופים. זה כמו שאדם אמר, רוצה לדעת איפה בניין פלוני. נגיד ברחוב הפרסמיק ישמע יש בניין פלוני, יש בו חמש קומות. אתה יכול להציג אותו בתור בניין, בקיצור. אתה רוצה לפרט, אתה אומר שיש בו חמש קומות. בכל קומה יש משפחה אחת שיש בה 10 נפשות. אז אתה יכול להציג את המציאות הזו של הבניין של העולמות. אתה יכול לומר, יש פה בניין, יש פה עולם אחד. בעולם הזה יש חמישה פרצופים. ובכל עולם יש חמישה פרצופים, כביכול כמו בניין שיש בו חמש קומות. חמש קומות ובניין זה אותו דבר. אלא מה? בקיצור, אתה אומר בניין. גם פה אתה אומר בקיצור עולם האצילות, למשל, או עולם אדם קדמון. יש בו אבל חמישה פרצופים שמרכיבים אותו.
הם בכל.
כן, הם מרכיבים את העולם הזה.
כמה מספירו.
יופי. אבל לאט לאט נסביר את העניין, אם אין כי הרב עוד לא הזכיר. אז אומר הרב, אחרי שהצגנו את שלושת השיטות, נחזור על השיטה האחרונה. שורה מתחילה זו על גב זו, ורבים יחכמו ויאמרו כי הם בצורת גלגלים עגולים זה תוך זה, ואמרנו שהגלגלים האלה הם לא שטוחים אלא הם כדוריים, שזאת אומרת אחד בתוך השני, זה תוך זה, וזה מקיף וסובב לזה, כמו שהסברנו שזה כדור בתוך כדור הרבה. והנה מי שיסתכל בדברי רשב"י, בשמעון בר יוחאי, אבא שלום, בספר הזוהר והתיקונים, וכן בספר הבהיר לרבי נחוניה בן הקנה, זה מיוחס לתנא האלוהי רבי נחוניה בן הקנה, ספר הבהיר קוראים לזה, שזה גם ספר קבלה, ימצא בדבריהם מאמרים שונים ומחולפים נוטים לכאן ולכאן. זאת אומרת, יש בזה שמועות, שלושת השמועות נזכרו בספר הזוהר. כל אחד יש לו על מה שיסמוך בדברי הרשב"י, עליו השלום. והמקובלים האחרונים, זאת אומרת, אלה שלפני רבנו ארי, הם נקראים אחרונים בערך מקובלים שלפני, תקופת הגאונים וכו'. המקובלים האחרונים הסמוכים לדורו, נלאו יותר לחקור, ויש פה עוד א', אתם רואים למטה, השמש, שההגעה הזאת מיוחסת למורנו ורבנו הרשש, על אבא שלו, רבנו הרשש, שהוא העמיק ביותר, ואין כמו יודע להעמיד פשט עמוק בדברי רבנו הארי. כן, זה דומה לשאדם לומד פשט, שיודע, יש ספר בית הלוי של הרב מבריסק, מי שלומד פשט ברשי, ורואה אחר כך בית הלוי, אז הוא בטוח שהרב בית הלוי פירש הפך הגמרא. ממש, מרוב שהוא העמיק, מרוב שהלימוד שלו היה כל כך עמוק, אז הוא ממש מפרש את הגמרא הפך הפשט. ממש, אתה רואה רשי, אתה רואה בית הלוי בדיוק הפוך. אז ככה רבנו הרשש כל כך העמיק וממעמיד פשט עמוק בדברי רבנו ארי, עד שחלק מהמקובלים שבאו אחר הוא חשבו שאין לו מקור בדברי הרב, כמה הקדמות שיש כתוב בכתבי הרשש. הוא היה לו עץ חיים כתב יד, גם הוא היה לומד בעץ חיים כמובן, והוא היה כותב הגאות בצד. אז אחר כך שהפיסו את העץ חיים, אז חלק מהתלמידים, מתלמידי התלמידים, אז הם העתיקו את ההגאות שלו לדפוס. למשל, ההגאה הזאת היא לא הגאה לימודית, זה הגאה שהיא בעצם מלשון רבי חיים ויטל. ככה יש בספר קניין פירות, בסוף בעמוד קמ"ח יש הגאות שם על עץ חיים ועל הרשש. מסביר הרב שכמה פעמים יש בעץ חיים שהמדפיסים ייחסו את ההגאה הזאת לרשש. בעצם פשוט רבנו הרשש היה לו עוד עץ חיים או שער ההקדמות או ספר אחר, והוא השלים את הגרסה ממקום אחר. כאילו חסר איזה משהו, חסר שורה, אז הוא השלים אותה. אבל אין פה איזה לימוד ברבנו הרשש. אז למשל פה זה דברי מוערכו במקום אחר, והרשש השלים את זה. אז הם ייחסו את זה להגעת השמש. אז הרב אומר, הנה מי שיסתכל בדברי רשב"י בספר הזוהר, והתיקונים וכן בספר הבאיר לרבינו יוחנן בן קנה, ימצא בדברי מאמרים שונים ומחולפים נוטים לכאן ולכאן. ואמרנו, כלומר, ששלושת השמועות נזכרו בספר הזוהר והתיקונים, וכל אחד יש לו על מה שיסמוך. והמקובלים האחרונים נבוכו ונלאו יותר לחקור, ולא יכלו, כי קושייה גדולה וחזקה הולכת ומסערת עליהם. היה להם בעיה להסתדר עם התרשימים האלה. ואומרה, מאחר שהאינסוף שווה בכל בחינותיו השוואה גמורה. כיוון שהאינסוף שווה בכל בחינותיו השוואה גמורה, לא יצדק בו מעלה ומטה, פנים ואחור. כשאתה מצייר את הספירות, אז יש לך למעלה ויש לך למטה, וכשאתה מתחיל לדבר על פרצופים, אז מבשרי הזלו, אתה רואה שהאדם יש לו פנים, יש לו אחור, ואתה מסביר את זה על המערכת של העולמות העליונים, איך שייך לומר פנים ואחור, ואתה אומר שהאינסוף הוא מנהיג את העולמות. אז הם לא יסתדרו, איך זה מסתדר אחד עם השני? מצד אחד אתה אומר פנים, אחור, עיניים, חותם, אוזניים, מצד שני אתה אומר שהאינסוף ברוך הוא, לית מחשבה, תפיסה בך כלל, לא גוף, לא דמות הגוף. מאחר שהאינסוף שווה בכל בחינותיו השוואה גמורה, לא יצדק בו מעלה ומטה, פנים ואחור, כי כל הכיוונים האלו מורים מהם להיות קצבה וגבול ותחום ומידה באור אינסוף העליון, חס ושלום. וכן נודע שאור אינסוף נוקב ועובר באובי כל ספירה וספירה, ומלגב כל ספירה וספירה, ואסחר לו, הוא מסובב אותם מלבר לכל ספירה וספירה, הוא מסובב אותם גם מבחוץ. זאת אומרת, שאנחנו אומרים שהנשמה היא מתלבשת בגוף האדם, אז אני לא אומר שהיא רק בפנים, כמו שאדם מכניס משקה בתוך כלי. כשאדם מכניס משקה בתוך כלי, אז המשקה הוא לא נכנס לדפנות של, הוא לא נכנס לתוך הדפנות של הכלי, אתה לא רואה אותו נכנס לתוך הדפנות. אבל הנשמה של האדם היא רומזת להתלבשות האור אינסוף בספירות העליונות. אז הנשמה של האדם, כמובן שהיא עוברת ונוקבת את כל הדופן, היא לא נמצאת בתוך היד רק. היא מהירה, היא מהירה בכל היד, עד איפה שעושו את השערות, אז יש את ההתפשטות, התפשטות הנשמה, גם מבפנים, גם מבחוץ. השערות גם כן הן רומזות, יש שם השערות, הן חלולות, גם בתוך השערות יש שפע רוחני של הנשמה שהיא יוצאת, והיא מחיה גם כן את השערות האלה של בכל גוף האדם. זה באמת דמיון, זה משל ההתפשוט שלו אין סוף ברוך הוא.
אבל זה
נקשה.
זה הרגשה, לא?
נכון.
כשמה נמצאת, אז יש את ההרגשה הזאת, שאם
קורה נכבים,
או קורה איזה משהו, קירה קטנה, זה כבר מרגישים את זה.
נכון, נכון, ויותר מזה, גם כן לא עליכם, שיש אדם שהוא נקטעה לו הרגל, למשל. נכון?
עושים לו ככה, הם
מרגישים.
נכון,
החיות של הנשמה.
זהו, זה ראייה.
אפשר להגיד בנשמה שהחיות כביכול ופנים וחוץ והכל זה אותו דרגה.
לא, כמובן שיש
דרגות.
יש השראות, כן. יש השראות, כמו שאנחנו רואים שיש השראת שכינה, שאדם עובר באיזה מקום שהוא לא טהור, אז הוא מרגיש איזה מועקות, ושאדם הוא נכנס למקום יותר קדוש, כמו למשל בכותל המערבי, אז הוא מרגיש השראה של יותר שכינה. כן? זה גם כן תלוי בחקירה הזאת.
אני אשמור את זה לגבי האינסוף, אבל זה קשה כביכול.
תמיד המשל הזה לא ידומה לנמשל, נכון.
כי אחרי זה אתה כבר פורך את כל מה שאמרנו עד עכשיו, אז אין אק ואין,
אין
כי הכל זה אינסוף.
מלוא כל הרס כבודו. אז הרב, הוא הולך ליישב את כל זה. קודם כל, הוא אמר שישנם שלוש שיטות איך לצייר את הספירות, או הצמחה, אחד תחת השני, או שלושה קווים, או עיגולים כדוריים, או עיגולים כדוריים. אז הרב, יש לו קודם כל, עכשיו יש לו איזו משימה ליישב את שלושת השיטות ולהציג לנו איך זה באמת שלושתם אמת. דבר שני, עוד שאלה הוא הביא, מאחר שהאינסוף שווה בכל בחינותיו השוואה גמורה. לא יצדק בו מעלה ומטה ופנים ואחות, כל הכיוונים האלו מורים הם להיות קצבה וגבול בתחום במידה באור אינסוף העליון, חס ושלום. וכן הודע שאור אינסוף נוקב ועובר בעובי כל ספירה וספירה, ומלגב כל ספירה וספירה, זאת אומרת בתוך כל ספירה ומבחוץ לספירה, והסחרלון הוא מסובב אותם מלבר לכל ספירה וספירה, כנתקף ספר הזוהר פרשת בהר בראיה מהמנה דף קופטט. מה זה ראיה מהמנה? שנשמעת משה רבנו ירדה ולמדה עם רשבי. אז קוראים לזה ראיה מהמנה, זה הסודות שגילה משה רבנו לרשבי, אז קוראים לזה ראיה מהמנה בתוך ספר הזוהר. וזו לשונו, אנט נשמה לנשמה, בפרשת פנחס, דף רש כ"ה ורש כ"ו, וכן בהקדמת התיקונים, דף ד', וזו לשונו, ולאלה על כל העילת על כל העילות, לאת אלה עלה. ולא עוד חוטא ולא על דלת סתרי אלמה, והוא ממלא כל אלמין והסחרלון מכל סתרה. זאת אומרת, הרב הביא ראייה לדבריו, זאת אומרת, כל מה שהוא אמר זה דברי אלוקים חיים בספר הזוהר. ואם כן, מאחר שכל העשר ספירות קרובות בהשוואה אל האינסוף, הרי בכל ספירה וספירה יש אור אינסוף בפנים, ויש מבחוץ ומבפנים וסובב, כל הכינויים שהרב הזכיר.
אז כמו רק יש הפרש בין כל ספירה וספירה.
מאוד. בכל מקום יש אין סוף ברוך הוא. מצד שני אתה אומר, שמע, זה כתר, זה חוכמה, יש הבדל בין אחד לשני. אז איך זה יכול להיות? אבל מה עם האור אין סוף? בוא, אני לא יכול לתת הבדלים. להגיד, שמע, פה זה קצת אין סוף.
כן, אבל הכלים
עצמם. מה?
כיוון שאמרנו שהכלים זה התבניות, אז עכשיו דוגמה, אתה תביא לי כוס כזאת, ואחד תביא חבית. אז ודאי שבחבית כביכול יתמלא יותר מהדבר הזה, וגם לכאורה בסוג של הכלי, אם אני מדבר כבר על תבנית.
כן, על האיכות.
איכות, יש יותר מ...
במכשיר חשמלי, אחד מקרר, אחד מחמם, אבל החשמל הוא אותו חשמל.
בדיוק, יפה מאוד, זאת אומרת, זה התירוץ באיזה מה שכבודו אמר, יפה מאוד. כי למעשה, אם אנחנו נדבר על הצורה של הכלי נגיד, או על האיכות שלו, זה עדיין לא מציל, למה? כנראה שהרב מסביר טוב, הוא מסביר יפה שהאינסוף, איזה ספירה שתביא, הוא מתפשט בה באותה
דרגה.
כן, באותו אופן. למה? כי כמו שבספירת הכתר הוא מתפשט בפנים, וגם בדפנות, וגם מבחוץ, ומבפנים, ומסביב, ככה הוא עושה גם בחוכמה. והרי באינסוף עצמו, אתה לא יכול להגיד, שמע, זה קצת פחות איכותי, זה קצת יותר איכותי, זה אינסוף ברחוש, שם זה הכל אחד, זה פשטות. אז מילא עדיין לא מובן. כן, הפנימי והמקיף.
אנחנו יודעים שיש בכל זאת.
ויש הבדל במקיף לפנימי, אבל לא באינסוף. נכון? באור שברא...
לעולם השני מצד הקבלים, לא?
בסדר גמור, כבודו צודק, נכון.
מה הקליף?
רק אנחנו רוצים להבין מבחינה טכנית, כמו שאומרים, איך הרב מסרטט את זה. זה מה שהרב רוצה בעצם. זאת אומרת, הוא שמח עלינו שידענו את התירוץ, ברוך השם, שהכל תלוי במי?
במקבלים.
כן. זה כמו שהגמרא בנדרים ח' אומרת, שהנה יום בא להשם בוער כתנור, ואומרת צדיקים ברוך השם נהנים ממנו, והרשעים נשרפים. אז איך זה יכול להיות? זה אותו חום הרי, ואנחנו אותם בני אדם. אז מהרש"א אומר, הכל תלוי במקבל. אומרת, תראה, אם אתה לוקח תנור ואתה מכניס אותו, אתה מכניס לשם הקש, שמת על 100 מעלות את התנור, הכנסת קש, נשרף הקש. הכנסת דג, דניז, נהיה לך דג טעים, הכנסת חלות, נהיה לך חלות טעימות. אז הכל תלוי במי? בחומר, הכל תלוי בכלי המקבל. נכון, יפה מאוד. אז הרב סומך עלינו שאנחנו מכירים את התירוץ הזה, אבל הוא רוצה לסרטט את זה, בסדר? הוא רוצה לסרטט, ועל ידי הסרטוט שלו הוא מגיע ליישב את...